כאן רשת בית. רינה מצליח ועקיבא נוביק. כאן רשת בית.
שמונה ושש דקות וחצי. כאן רשת בית. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. אבל לפני הכל, בוקר טוב לך רינה.
בוקר טוב עקיבא. כמה זמן אנחנו משדרים ביחד?
שנה? שנה וקצת, כימים אחדים בעיניי.
יותר. יותר משנה, לא יהודית? כמה זמן אנחנו משדרים ביחד?
לא באתי מוכן.
לא, כי רציתי להגיד שמאז שאנחנו משדרים ביחד, מעולם לא היית כזה חתיכי כמו היום.
ראשית, תודה על השאלה.
איזה יפה אתה לבוש, זה לכבוד מה? זה לא לכבודי, כי הרי איתי אתה כבר שנה ו...
קודם כל יש גרף למידה. שנית, אביב, לבלוב, ריחה חגים, החגים בפתח, עם ישראל... אני רואה שיובל יסוד גם מעבר לזכוכית, הטכנאי, הגיע עם חולצה פרחונית. תראי, הגברים של היום...
אני לא רואה אותו מבעד לפסים של הזכוכית. אוקיי.
אני, בתום השידור, נחנוך כאן את האתר החדש של כאן.
ידעתי שיש סיבה, ידעתי שזה לא בשבילי,
אבל
ידעתי.
אבל לא, כל יום הוא חגיגה.
יכולת להגיד, רינה, זה הכל לכבודך, אבל בסדר, הייתי קונה את זה.
לא ככה מול המאזינים. דברים שהצינה יותר יפה להם. אני אגיד שוב שהייתי מעדיף שהתייחסו כמובן למה שאני אומר ולא לאיך שאני לבוש. אנחנו ציבור הגברים, אנחנו לא רק פנים מהממות וגוף משגע, יש לנו גם אופי, אנחנו התקדמנו בשנים האחרונות.
להחפיץ אתכם.
אנחנו יותר מהמראה החיצוני, השטחי באמת. אבל תודה רבה לך.
אבל כשאין דברים אחרים מתייחסים למראה החיצוני, טוב, לא, סתם זה היה בשביל הבדיחה. כן.
אבל השאלה שאיתה פתחנו, שלומך הבוקר, בפרוס, חג הפסח.
אמת? אתמול היה לי ערב קשה. ראיתי בטלוויזיה שתי תמונות קשות. כלומר, אתה יודע, ראיתי את ה... את הלקיחה בשבי של ירדן, ביבס, שלא יכולתי לראות את זה יותר מדי, כאילו ראיתי רק את החלק הראשון, את החלק השני כבר לא יכולתי לראות. חשבתי על אחותו שישבה באולפן וראתה את זה בטח עוד פעם ועוד פעם. ואחר כך ראיתי את התמונה של העזתים בדיר אל בלח הולכים לים, בהמוניהם. עכשיו תקשיב, אין לי בעיה שהעזתים ילכו לים, זה לא... מה שנקרא, זה לא הם, זה אנחנו. כאילו, אנחנו, רבים מהישראלים חיים בחרדות, מפחדים לעשות דברים, מפחדים לצאת, מפחדים להשאיר את הילדים לבד, מפחדים זה. וכאילו, הרגשתי שבאמת אנחנו עמוק עמוק במילה הזאת שלא אומרים ברדיו.
אני מסכים איתך. תמונות קשות מגיעות מעזה. תכף גם נדבר על מה שקרה אתמול בגבול הצפון, שחיזבאללה משכלל את הירי שלו. אני נמנע מתמונות כאלה. כשיש פושים, צפו, תיעוד קשה, ברגע שאומרים תיעוד קשה, אין סיבה לראות.
השאלה אם אתה לא חייב להם את זה. אתה לא חייב את הרגע סבל הזה להזדהות עם כל הסבל שלהם.
יכול להיות שכן, אבל זה שורט את הנפש. ו...
אבל עקיבא, תחשוב מה אנחנו לעומתם ולעומת בני המשפחה שלהם. זה כאילו להשתתף איתם, לפחות לראות את הכאב שלהם. אני לא יודעת, זה קשה, תקשיב, זה קשה. זה באיזשהו שלב להוריד את המבט מהמסך כדי לחכות שהתמונות הקשות יעברו, אבל כאילו, אני מרגישה שאנחנו צריכים.
צודקת. כולם צודקים, מה שנקרא. אני יושב פה עם מסכים הפוכים. אם ראית, אנחנו מוקפים פה באולפן בכל מיני מסכים של כל הערוצים, ברגע שכתוב תיעוד זה, הופך את המסך. לא כדי להתעלם, אלא כדי באמת לשמור על החוסן הנפשי שלנו, יש יותר מדי זוועות, ואם לא נתאמץ לייצר איזה...
כן, אקט גבול מסוים, אנחנו חייבים להיות שותפים, אתה יודע...
כן. אז היום רינה ועקיבא, תוכנית מגזין סיכום השבוע. איך אומרים מגזין בעברית? מוסף. אנחנו מוסף סיכום השבוע של כאן רשת ב' מה בלוז, ובכן. תכף נהיה במה שקורה בערב אל הרמשה ובגבול הצפון בכלל. גיאור איילנד יספר לנו, אנחנו הולכים, אנחנו באים. לשכת עורכי הדין, הקלטות מסמרות שיער ומטלישות שיער של איך ממונים שופטים בישראל. יהיה איתנו יושב ראש לשכת עורכי הדין.
האם לא הגיע הזמן באמת להוציא אותם מהוועדה למינוי שופטים?
זאת ועוד כמה שאלות שלא נגלה לו, כי עמית בכר בוודאי יושב עכשיו ומאזין ואוסף עלינו מודיעין. יש לנו הרבה שאלות שהכנו בעבורו. נהיה עם מפקד יחידה, אחת היחידות הרגישות, ואם יורשה לי הקדושות בצהל, איסוף, זה נקרא איסוף בתוך רצועת עזה, הם אלה שהולכים ומחפשים חללים ושבועים.
זה ממש מצמרר בעיניי. והם גם מוצאים.
כן. וזאת יחידה, אני לא יודע איך יש להם חוסן נפשי להמשיך בה, אבל אנחנו מצדיעים להם. בשעה הבאה נדבר עם מפקד היחידה הזאת. ונדבר על המחיר הנפשי של המלחמה. באגף השיקום של משרד הביטחון נערכים למספרים מאוד מאוד גבוהים של נפגעים, גם בגוף וגם בנפש, ובשנים האחרונות מכירים גם בפגיעה הנפשית, וטוב שכך, ועל כך נדבר בשעה הבאה. נקנח, מה שנקרא, עם אחד האנשים העשירים ביותר בישראל, חוסיין ג'אבר, שקנה את החמץ של כולנו. קנה כבר? שאל אותו.
הבעיה תמיד אם הם מחזירים.
האם הם מחזירים?
כי אני שמעתי על מישהו שמחר ולא החזירו לו.
למה שיימין ככה? למה אל מחוזות השיימין? בשעה הבאה נעשה לו גם בדיקה, נבדוק האם הוא באמת לא יהודי מספיק, כדי שזה, נשאל אותו מה לא יהודי בעיניו. חנן יובל יהיה איתנו. השעה הבאה,
וגם קצת לדבר על נעמי פולני, שאני דמות כזאת בנעוריי.
איזה דמות, ראיתי שהרצת אותה ממש, הייתה תמונה שלכם השבוע. זה בסוף השעה הזאת. יהודית דמרי אגסי, עורכת את המשדר הזה. לצידה, מעבר לזכוכית, אביגל בסור המכונה ביגי.
מעבר לזכוכית המפוספסת.
כן. ויובל יסוד, קפצנו איזה 30 שנה קדימה באולפן פה, הלכו, הייטקס. יובל יסוד, על כל המערך הטכני כאן, בחטיבת הדיגיטל, במערך הדיגיטל, לילך גביש ושחר מעודד, ענת אשכנזי באיפור. ואנחנו פותחים עם המלחמה שנמשכת בגבול הצפון. אתמול האויב שיגר טיל, כתבה מה שנקרא, לעבר מבנה בערב אל הרמשה, 18 פצועים עדיין מאושפזים בנעריה. איתנו יושב ראש הוועד המקומי של ערב אל הרמשה, סעיל סעד, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
מה קורה בערב אל הרמשה?
כרגע? השאלה, כרגע או אתמול?
עכשיו, עכשיו.
כרגע הכל יחסי, בוא נגיד, כן, שקט. אבל בינתיים כאילו המצב מתוח, האנשים בחרדה עדיין, בפחד.
אבל למה לא פינו אתכם?
הם פינו אותנו, הם פינו אותנו מ-16 לאוקטובר, אבל אנשים שם נשארו את זה 4-5 חודשים בבית מלון. יש חלק שהזכירו גם דירות, אבל אנשים נמאס להם בבית מלון. כמה אפשר להישאר בבית מלון? אז אנשים לא עובדים, לא היה, נכנסו למצב כלכלי קשה, אז היו נאלצו לחזור הביתה ולהתחיל לעבוד.
כמה מהתושבים חזרו?
בוא נגיד יותר מחצי.
יותר מחצי חזרו?
כן, כן.
בגלל זה הייתה הפגיעה החמורה.
לא, מה זה קשר, נגיד, הם חזרו בפגיעה החמורה.
לא, כי אם הם לא היו פוגעים באזרחים.
אז כן, יש חלק, כן, אבל זה המצב. אבל גם אם אנחנו מסתכלים מצד שני, אנשים לא יכולים גם להישאר בבית מלון 4-5 חודשים. זה מכניס אותם גם לדכאון. נכון, זה בית מלון והכל טוב יפה, אבל זה בית מלון, זה כמו כלוב מזהב. אבל זה הבעיה.
אז חוזרים, ומרסד, אתם עכשיו חיים תחת איום מוחשי, שאתמול גם התממש, של פגיעה ישירה בבתיכם.
נכון, אנחנו חיים תחת איום, ויש עכשיו, אני כבר דיברתי עם אנשים, יש הרבה אנשים אזרחים שחזרו לכפר, הם עכשיו שוקלים לחזור עוד פעם לבית המלון, או לזכיר דירות מחוץ ליישוב. עכשיו, יש הרבה אנשים גם, מי שלא חשב בכלל לעזוב את הכפר מההתחלה, עכשיו התחיל לחשוב לצאת מהכפר.
בכלל.
אני מאמין, כן, בכלל.
תגיד, ואתה היית שם, אתה היית אתמול ביישוב?
את האמת, אני הייתי מחוץ ליישוב בזמן האירוע, אבל תוך חצי שעה אני באתי ליישוב.
אז תספר לנו מה היה?
בדיוק מה שהיה, בדיוק מה שכולם יודעים, שהייתה פגיעה במתנס, והיה 18 פצועים.
מה ראית שם אבל כשהגעת?
מה?
אז היית בו
מתנס? כשאני הגעתי כבר פינו את כל הפצועים לבית חולים נערי.
ומה הציפייה שלך בתור יושב ראש הוועד? בעצם יושב ראש הוועד המקומי, אתה ראש היישוב? ראש הכפר?
ראש הכפר.
אתה מדבר עם גורמים בממשלה, בפיקוד הצפון, עם מחרים?
כן, בקשר איתם, בקשר גם, קודם כל ערפי זה שייכת למתי אשר, מועצה אזורית מתי אשר. ואני תמיד בקשר הדוק עם ראש המועצה, וראש המועצה גם יש לו קשר הדוק עם הגורמים בממשלה, וככה זה מתגלגל. אבל הבעיה פה, אנחנו נמצאים במצב לא טוב, אי אפשר לדעת. אנחנו חיים מרגע לרגע, מיום ליום, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה יקרה מחר או בעוד דקה, אי אפשר לדעת.
אז מה אתה מציע לתושבים שלך?
קודם כל אני מציע, אקיד, מי שרוצה, קודם כל אני חושב ככה, עדיף לצאת מהכפר כרגע, היום לפני מחר, כי אי אפשר לדעת, לא לקחת סיכונים. מי שרוצה לחזור לבית מלון, יחזור לבית מלון, מי שרוצה להזכיר דירה מחוץ ליישוב, יזכיר דירה מחוץ ליישוב, עד שהמצב יתבהר ויהיה יותר טוב. אבל בינתיים, אני חושב, בינתיים, צריך לעזוב את הכפר.
אתה יכול לספר לנו על הפצועים? מי הם?
אני לא יכול להגיד לך מי הפצועים, אבל מה שכולם יודעים, שחלק מהם גם חיילים לצערי.
ואת האזרחים אתה מכיר?
האזרחים אני מכיר, איזה 2-3 אזרחים, ויש אחד גם בכיתת כננות, גם הוא בין היישוב, שהוא גם נפצע, ומה שהבנתי הוא עדיין, אתמול דיברת עם דוד שלו, היה בתוך ניתוח, אני מקווה החלמה מהירה, לא ולא כל הפצועים.
כיתת הכננות היא של תושבי הכפר יוצאי צבא?
בטח, קודם כל הם תושבי הכפר, כולם אחרי צבא, ומי שאחרי עליהם היה מימפי בצבא, גם מפקד, וכולם היו ביחידות הקרביות, ובינתיים הם, זה כמעט 20 בן אדם, 20 חייל כאילו, וכולם שומרים על היישוב. אבל כן, כולם, גם יש חלק מהם, גם קיבלו צו 8, וגם שרתו במשרתים כרגע ביישוב.
תגיד, סעיל, כמה אתם מרוחקים מהגבול?
לא, 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 לא הרבה. זה נמדד בכמה מאות מטרים.
מאות?
מאות, כן.
כשאתה מתהלך בשבילי הכפר, אתה יכול לראות, לזהות אנשים ספציפיים שעומדים בשטח לבנון?
אני לא יכול, אני יכול לזהות אותם, לא כאילו מכיר אותם, אבל אני יכול לזהות שבן אדם, אתה רואה אותם, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הרכבים שלהם, אתה רואה את הבתים שלהם, בטח, זה כמה מאות מטרים, זה הכל.
ומה אתם רואים עכשיו שם?
עכשיו, קודם כל, בוא נסביר לך, קודם כל, דרום לבנון, כולם ברחו צפונה. אין, כמעט ואין אנשים. כמעט ואין אנשים, כן.
כן, זה אומר שלא רק אצלנו פינו, גם אצלם פינו.
כן, אנחנו הלכנו דרום, הם הלכו צפונה.
כלומר, כשאתה רואה שם רכבים בצד הלבנוני, אתה מיד חושד שזאת פעילות צבאית שלהם?
יש סיכוי גדול, כן.
ואתה רואה שם, איזה כפרים נמצאים מולכם בצד הלבנוני?
זה הכפר הכי קרוב אלינו, זה קוראים לזה יתהרה, אם אתה שמעת בחדשות על הכפר הזה.
ומשם
יש, כן, בבקשה.
משם יורים אליכם?
יכול להיות שכן, יהיה משם, ומשאר היישובים גם, משאר הכפרים בעצם.
זה יכול להיות גם יותר רחוק.
אתה לא יכול לדעת בדיוק מאיפה יורים, אבל יורים מהאזור הזה.
אז בעצם אתה, כשאתה נמצא בכפר בהר בלרמשה, אתה משתדל ללכת במקומות שהם
לא חשופים.
לא חשופים, בטח. בטח לא חשופים. עכשיו יש לנו בעיה. מי שלא מכיר את הרמשה, כאילו, זה הרמשה נמצאת על הר. וכאילו זה 5 קילומטר, 5 קילומטר זה הררי, זה ממש כל הכביש, 5 קילומטר, כאילו מלמטה למעלה, זה חשוף לצד השני. וזה פחד מוות, אני אגיד לך, אתה בא פחד מוות. בגלל זה אין תחבורה ציבורית, אין כלום, אף אחד לא עולה למעלה, כאילו, לא תחבורה ציבורית.
אבל אתה לא נשאר בכפר, אני מקווה.
לא, אני, תקשיבי, אני הייתי מופנה, אני חזרתי לפני שבועיים, אני ממטבע התפקיד שלי, אני הולך וחוזר, וככה זה תמיד אני כן. אבל עכשיו אני חושב שעדיף לנו לצאת מהכפר, לצאת, לא לשאר מהכפר, אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד 5 דקות. אני מקווה לו טוב, אבל אי אפשר לדעת.
נכון.
יש לנו, אנחנו חיים באי ודאות ממש קטלני.
כן, כמו כל אנשי הצפון. אנחנו מאחלים לכם שיבוא שקט מהר, למרות שאנחנו לא רואים את זה באופק. אבל
נתפלל.
בינתיים תשמרו על עצמכם.
תודה רבה. תודה רבה. בעזרת השם.
ואיתנו מי שהיה ראש אגף המבצעים בצה"ל, אלוף במילואים גיורא איילנד. שלום.
שלום, בוקר טוב.
תקשיב, גיורא, אנחנו רואים תמונות מעזה, ואנחנו מתקשים להבין כאילו מה באמת המצב לאשורו. אומרים, אין מלחמה, יש לחימה, חמאס חזר לשלוט בעזה, כאילו, מה קורה?
בגדול מה שקורה זה מה שאת אומרת. אם נצמצם את זה, אז חמאס בצד האזרחי חוזר לאיזשהו שליטה במה שקורה בצפון הרצועה, כי יש מעט מאוד כוחות ישראלים שם. מחאן יונס יצאנו, אז גם שם יש חזרה כזו או אחרת של נוכחות חמאס. לרפיח לא הגענו.
דיר אל בלח יצאו לנופש כל התושבים.
בדיוק, והפעולה היחידה שקורית היא כרגע קורית בין חאן יונס לעזה, מה שנקרא מחנות המרכז. אבל זה מה שנקרא לחימה בעוצמה יחסית נמוכה, לא עם הרבה כוחות של צה"ל. ובצד, נגיד, היותר מדיני, אין פה שום דבר שמשתנה.
אז מה השגנו? מה השגנו בעצם? שעוד פעם, זה כאילו, זה דומה לסוג המבצעים שאנחנו אומרים שהיכנו אותם והרסנו אותם וכיסחנו להם את הצורה, ואחר כך אנחנו מאפשרים להם להשתקם, ואז עוד פעם כסחים אותם, הורסים אותם, וכסחים להם את הצורה? ככה? זהו? זה כזה? זה אחד מהשרשרת הזאת?
לא לגמרי, אז פה נסביר מה בכל אופן השגנו, אבל אני אגיד גם מה לא עשינו, וכתוצאה מזה לא השגנו את מה שבאמת היה חשוב, מתחבר לשתי מטרות המלחמה. אז מה שכן הושג, ואני לא מזלזל בזה, יש כן פגיעה מאוד משמעותית ביכולות הצבאיות של חמאס. דבר שלא היה במבצעים הקודמים. בכל אופן, ישראל הרגה אולי 30-40% מהלוחמים של חמאס, ואם נוסיף את אלה את אלה הפצועים, אז זה פגיעה משמעותית.
צריך להגיד שיש מדי פעם שיגורים לעוטף, וגם לשדרות.
נכון. עדיין פגענו גם בתחום הזה, במרב גם הרקטות וגם יכולות ייצור הרקטות, ובמרב המנהרות האסטרטגיות, זאת אומרת, מבחינה צבאית, אז יש פה איזשהו הישג מצטבר שאני לא מזלזל בו. אבל, ופה אני אומר לצערי, ואני לצערי גם אומר את זה בערך מהשבוע הראשון של המלחמה, הסיסמה הישראלית של רק לחץ צבאי יביא ל... יביא לשחרור החטופים, יביא למיטוט החמאס, אין לזה מראש, לא היה לזה שום בסיס. וישראל ויתרה על שני הדברים היחידים שיכולים היו להביא להשגת המטרה. תראו, סינואר הוא דיקטטור קלאסי, ודיקטטורים לא מתרגשים מלחץ צבאי, בוודאי לא מתרגשים מהרוגים אצלם, ואפילו מתבשמים מזה שיש הרבה הרוגים גם אזרחים אצלם, כי זה חלק מהסיפור שלהם. אז זה לא גורם לשום לחץ על קבלת ההחלטות. מה כן משפיע על דיקטטור? שני דברים כאמור. אחד, זה קיום אלטרנטיבה. קיום אלטרנטיבה לשלטונו. עכשיו, אין אלטרנטיבה. איום בקיום אלטרנטיבה לשלטונו. עכשיו, זה לא קיים, כי ישראל התנגדה, ועדיין מתנגדת, להיווצרות של אלטרנטיבה. הרי מהשבוע השני, כשביידן ויתר מנהיגי העולם שאלו אותנו, טוב, אז מה היה היום שאחרי? התשובה המאוד מתנשאת של נתניהו הייתה, טוב, כשנגיע ליום שאחרי, נדבר על היום שאחרי. ישראל יכולה וצריכה הייתה להגיד. אגב, זה גם היום אפשר להגיד, אבל היום...
כל דבר שהוא לא חמאס ולא ישראל.
בדיוק.
תראו, אני יודעת לצטט אותך.
נכון, אבל זה מאוד מאוד פשוט. ולכן כל סוג של שילוב של כוחות מצרים, סעודים, אמירתים,
עכשיו חוזרים לדבר על זה עכשיו.
כן, וגם עם כוחות של רשות פלסטינאית, שיבטיחו שעזה תהיה מפורזת, עקרונית מקובל עלינו, רק נראה שזה יכול לעבוד. אם היינו עושים את זה לפני 5 חודשים, אז בצפון הרצועה כבר מזמן הייתה מתנהלת אזרחית על ידי אותו הכוח, שהוא היה מחלק את המזון, אגב היה עושה את זה יותר טוב מאשר כוחות האום, או כוחות חמאס שעושים את זה כרגע, והלחץ הזה מצפון לדרום היה מייצר פה איזושהי תחושה של אלטרנטיבה שלטונית, ואולי גם גורם לתמיכת אוכלוסייה.
אבל עדיין לא מאוחר. עדיין לא מאוחר. זה לא היה מבטיח לנו ב-100% שלא היה מתפתח שם חמאס מתחת לפני הקרקע ומתחמש לו דרך רפיח.
רגע, אבל אני אומר שוב, כשיש אלטרנטיבה שלטונית, אז זה לא רק שזה מלחיץ את המנהיג, אלא זה גם מה שמאפשר לאוכלוסייה לקבל החלטה שהם מעבירים את התמיכה שלהם מחמאס למישהו אחר. לא עמדנו את זה למבחן, ולכן זה לא מה שקורה, וזה ויתור מספר אחד. הדבר השני שישראל לא עשתה, וגם את זה לצערי אמרתי מהיום הראשון, תראו, מנהיגים או דיקטטורים מפחדים ממאות אלפים של אנשים מתוסכלים ורעבים שיכולים להתהפך עליהם. ככה קרה באביב הערבי בתוניסיה ובמצרים ובלוב, וכמעט קרה במקומות אחרים בעולם הערבי. ועכשיו ישראל ויתרה לנושא הזה מהרגע הראשון, קיבלה את הסיפור המעוות שלמרות שיש ממשלה בעזה, אז אנחנו נושאים באחריות למה שקורה לתושבים שם, וכתוצאה מהעניין הזה, ואני אומר את זה בצער, מי שלחץ על ישראל לפתוח ולאפשר סיוע סו-קולד הומניטרי חופשי, חרץ בזה את גורלם למוות של החטופים הישראלים. וזה לצערי הדבר השני שקורה. ובמצב הנוכחי,
טוב, אני לא רק נבכה על מה שקרה. טוב, אני לא נפתח עוד פעם את הדיון על הלחץ האמריקאי, ושאנחנו היינו צריכים אותם, וההוכחה הייתה במתקפה האיראנית, כמה היינו צריכים אותם, אבל אני רוצה עכשיו לשאול אותך על משהו שעומד על הפרק בימים האלה. רפיח תמורת לא להגיב באיראן.
תראי, אני בכוונה כן מפריד בין שני הדברים, אבל אני אחבר תכף את 3 הזירות, כי לבנון לא פחות חשובה. לישראל מול עזה יש כרגע 2 אפשרויות, והן לא לגמרי גם מוציאות זו את זו, כי אפשר אולי אפילו את שתיהן. האפשרות האחת להגיד, טוב, חמאס דחה את עסקת החטופים הנדיבה שישראל הסכימה לה, מה נותר לנו? נותר לנו לפעול ברפיח. עכשיו, הפעולה ברפיח, שוב, יכול להיות לה הישג טבעי, כי יש לה 4 גדודים, ויש שם יכולת שיגור טילים, ויש שם דברים נוספים, אז זה לא יהיה רע לפגוע בהם ולהשלים איזושהי פגיעה צבאית יותר עמוקה. זה לא ישנה את המצב, משום שכפי שאמרתי, מה שמשפיע על המנהיג זה 2 דברים אחרים, ושניהם לא קורים. אבל אפשר לעשות את זה. יש אפשרות אחרת, ואני הייתי מציע אותה, ועכשיו כן בהסתכלות כוללת. ישראל צריכה להבין שכל העולם, במקרה זה מחמאס ועד הנשיא ביידן, משוועים לסיום המלחמה בעזה. עדיין כל העולם מאפשר לישראל להחזיק את המפתח להחלטה הזאת, האם באמת המלחמה בעזה תסתיים או לא. ולכן במצב הנוכחי ניתן לומר את הדבר הבא. ישראל מוכנה לדבר הבא, לסיום המלחמה בעזה, לא רק להפסקת, לסיום המלחמה בעזה, ובשלב האחרון גם להוצאת כוחותינו מעזה, תמורה דבר אחד בלבד, חזרת כל החטופים הישראלים, החיים והמתים, בלוח זמנים קצר של חודש.
כלומר, לוותר על מיטוט חמאס בשלב הזה.
עכשיו, לוותר על מיטוט חמאס, קודם כל כולו יתמוטט, וגם המשך הפעולה הצבאית לא תמוטט אותו, אבל אני אגיד יותר מזה, הרבה פעמים קורה דבר שאתה רוצה אותו דווקא בסיום הרחימה. מתחבר למה שאמרנו קודם, כי אם זה יתחבר גם לאיזשהו כניסת אלטרנטיבה לעזה, אבל אפילו אם לא, אם יובן, וזה חלק מההבנות שצריכות להיות עם ארצות הברית ועם מדינות אחרות, שגם אם המלחמה מסתיימת, קיבלנו, אני מקווה, את החטופים, ולא נחתדע כמה מהם עוד חיים כן. ובאיזה מצב הם, ויצאנו. ובעזה יש את הערס הנורא, וקטר מתחייבת שלא לתת כסף יותר לחמאס, ואין פעולות שיקום בעזה, כל עוד השלטון הוא של חמאס, אז הדבר הזה הרבה פעמים יכול ליצור את אותו הלחץ שחסר אותו כרגע, גם מבפנים למיטוט החמאס בדרך היותר פוליטית.
המילה היא אם, כן.
אבל גם אם לא, אני אומר, אתה צריך לקבל פה החלטות ריאליות, כי היתרון של סיום המלחמה בעזה, מעבר לעובדה שזו ההזדמנות האחרונה ואולי היחידה להחזיר את החטופים, כי להסדר הזה חמאס יכול להספיק, להסכים, בדיוק מהסיבה שאתם אומרים, כשלטונו כן. נשאר ובריאתו הוא מנצח, זה להסתכל צפונה על לבנון.
זהו, ואז
תנאי הכרחי, כן, תנאי הכרחי, סליחה שזה אני טיפה מעריך, אבל תנאי הכרחי להגיע בלבנון לאפשרות של הסדר ללא מלחמה, זה סיום המלחמה בעזה. ולכן, פה אתה יכול לחבר בין שתי הזירות.
ופה נשאלת השאלה, אבל האם אתה, גיורא איילנד, היית ראש המל"ל, היית ראש אגף המבצעים, האם אתה קורא פה לחתור להסדר בלי מלחמה? או כמו שאומרים הרבה מאוד גורמים ביטחוניים אחרים, צריך להנחית איזושהי מכה כדי לשבור את המוטיבציה שלהם להרוס את הצפון, מה שהם מצליחים כבר חצי שנה.
אז אני אומר ככה, יש מתווה שבאופן כללי הוא יכול להיות ראוי. תראו, צריך להבין, האדם שהכי משווע לסיום הלחימה בצפון זה נסראללה. הוא לא אומר את זה, ההתבטאויות הן הפוכות, אבל זה גם מידע מודיעיני מוצק וזה גם דבר מאוד הגיוני. ולכן השאלה היא כמובן באיזה תנאים. עכשיו, אם ישראל, אני מחבר את זה גם לאיראן, נענית לדרישות האמריקאיות, הצרפתיות, האנגליות וכולי, לא לתקוף ישירות באיראן, ישראל צריכה לכוון או לכוון את כל המאמץ, גם הדיפלומטי, ללבנון ולהגיד, אוקיי, נתרנו לבקשתכם, יש לנו בעיה דחופה בלבנון. או שמגיעים בלבנון תוך חודש להסדר מניח את הדעת שמאפשר חזרה של תושבים, ואם לא, את אותה מכה שאתה מדבר יהיה נכון לעשות. ישראל החליטה שב-1 בספטמבר התושבים בצפון חוזרים עם הסדר ואם לא הסדר בלחימה, ולשם נכון לרכז את המאמץ.
מי איתן? מי איתן? אלוף במילואים גיורא איילנד. תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, שלום.
הדברים ברורים, כמו שנהוג לומר.
ברורים בו, אל תסחף, אבל...
כן, הדברים לא ברורים. אלו עם כאן הפרטים שאינם ידועים לנו. אמיר שמואלי כאן, תצטרף, נכנס בסערה אל מעבר לזכוכית כדי לתת את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, דיווחי התנועה. פרסומות בלי דיווחי תנועה. מחילה, סליחה, מאזינים יקרים. או, בהחלט כאן.
ראית, עקיבא, שזהו זה כאילו, את שלמה ארצי הם לוקחים ואותי לא, כאילו...
את מבינה?
הבאנו את גידי גוב, ראיינו אותו, ביקשתי יפה, כאילו, ובסוף מה? בסוף שלמה ארצי.
כל איזה שלמה ארצי באמת, ש...
כל איזה שלמה ארצי כזה?
מוזמן לשם.
עדיף עליי, כאילו...
והנה מצליח, אינה מוזמנת לזה או זה?
באמת, גידי, אני ממש מתפלא עליך, ואני רוצה להגיד שאני מאוד נעלבת.
גידי, אתה מתרחק ממני.
אתה מתכון. וזה סוף העונה, כאילו, זה לא שיש לי עם צ'אנס לתקן.
פרק סוף העונה, שלמה ארצי, שאיננו איש התאגיד בכלל, מגיע, מה הוא עושה במוזיקה העברית?
שלמה ארצי, אחרי שאני ביקשתי, כאילו...
הם לא מבינים בטוב. אנחנו נצטרך ללכת איתם ב...
כנראה.
הם יראו, כן.
בואו נגיד שלום למרואיין הבא שלנו.
עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תקשיב. אני תמיד התלבטתי בסוגיה האם באמת זה נכון שנציג של לשכת עורכי הדין יושב בוועדה למינוי שופטים כן או לא, ואני מודה שאחרי ההקלטות של אתמול ושלשום, אני אומרת לעצמי, אולי צודקים אלה שאומרים, אתם לא צריכים להיות שם, אתם יותר מדי עומדים במקום יותר מדי בעייתי, רגיש, נתון ללחצים, נתון לניגוד עניינים, לא מתאים. ומי שלא מעודכן, עקיבא תן את הרקע.
נגיד, ששורת הקלטות מאוד מביכות חושפות את הקרביים, את איך נתפרו כמה וכמה דילים בין יושב ראש לשכת עורכי הדין הקודם, קודמך, אפי נווה, לבין איילת שקד, שרת המשפטים דאז ושופטים וכולי, חיים לוינסון ואיילה חסון,
ואמרו לי פרסמו. זה הדבר, כן.
תראו, קודם כל אני שם, אנחנו רק לא מאתמול, אנחנו מכירים את החשיפה של חיים לוינסון, אלא גם כבר כמה שבועות ועוד על השיחות שהן באמת ראויות לכל גינוי, ובין נווה לשופט לשעבר אורנשטיין ולגורמים אחרים, ומחייבות גם חקירה של היועץ המשפטית לממשלה, של הפרקליטות, של המשטרה למעשה, ולפרסם מהר את את המסקנות שלה. הדברים האלה לא יכולים להיות, והם אסור שיקרו במדינת ישראל, מה שנשמע בין השופט אורנשטיין.
זה סבבה, הגינוי הוא בזה, אנחנו כבר אחרי שלב הגינוי.
אבל המסקנה, סליחה, אבל המסקנה היא בדיוק הפוכה. הרי היום, לא רק שהדברים האלה לא קורים היום בלשכת עורכי הדין, אלא קרה בדיוק הפוך. הגורם שהשחית וכולל את השחיתות הגדולה, אפי נווה, הורחק, הציבור של עורכי הדין בבחירות דמוקרטיות, הרחיק והקיא מתוכו את מי שנתנהג בנורמה פסולה. עכשיו, תבינו רגע, ומה רוצים אלה שהיום רוצים עכשיו להגיד, רגע, שמענו את האנשים המושחתים, לכאורה, בסדר, אבל השחיתות ברמה הציבורית היא בוודאי לא מלביל כראויה. ומה המסקנה? היא בדיוק הפוכה. אנחנו, הרי המסקנה היא שניקח את כל, מה ניקח? אנשים אחרים, שאולי הם יהיו מושחתים, כי הסיפור הוא לא אם זה...
בכר, אני רוצה, עורך דין בכר, עורך דין בכר, אתה עורך דין פעיל?
אני בוודאי שאני עורך דין פעיל.
אתה מופיע בפני שופטים?
אני מופיע בפני שופטים.
יש לך עדפות של שופטים כאלו או אחרים? יש לך, כמו כל עורך דין.
יש לך לקוחות?
לא, כל דבר אני לא חבר בוועדה. חברים בוועדה לא מופיעים בפני שופטים. ואני אומר לכם שוב, מה שהתגלה...
לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה רוצה להיבחר לקדנציה נוספת?
לא,
באים זה, אליך עורכי דין, אומרים לך, השופט זליגמן לא טוב לנו. תדאג שהוא לא יתקדם. עכשיו, אתה רוצה שהעורכי דין האלה יבחרו בך בלשכה בבחירות הבאות כדי להמשיך בתפקיד שלך.
זה, אתה מבין,
זה אינרנטי, ניגוד העניינים הוא אינרנטי.
פה בכל הכבוד, אני חולק. כי אותם גורמי לחץ, מי שאנשים, מי שעושה דבר כזה, והוא עושה את זה מטעמים, בא וממליץ על שופט או לא ממליץ על שופט, מטעמים אינטרסנטיים שלא עושה, זה פשוט שחיתות. עכשיו, גם להפעיל לחץ על פוליטיקאים, אי אפשר להפעיל לחץ, לשלוח אנשים ולבקש משר או חבר כנסת, מה, אין את זה במדינת ישראל?
האדם מועד לעולם.
זה פרצה קוראת לגנב.
לא, אבל זה מה שאני מסביר. מה שחשוב זה שמי שנמצא בוועדה, בין אם הוא שר או חבר כנסת, או נציג לשכת עורכי הדין, חייב לפעול שם רק מתוך אינטרסים ציבוריים ולא מתוך
אינטרסים. כשהאינטרס האישי הוא כל כך גדול ובולט, זה פותח פתח גדול, רחב, ענק.
ותראו מה קורה היום. תראו מה היום קורה בדיוק הפוך. גם היום הלשכה נלחמת, אבל היום הלשכה נלחמת על אינטרס ציבורי. אפשר לחלוק אם אנחנו פועלים אינטרס נכון או לא אינטרס נכון, אבל פועלים להפעיל את הוועדה, פועלים נגד השחתה פוליטית של מינויים פוליטיים של שופטים. לא לטובת שופט כזה או אחר, וזה בסוף יורד האם המנהיגות היא מנהיגות ישרה שפועלת למען הציבור, או מנהיגות רקובה. ומנהיגות רקובה אפשר למצוא גם אם אתה פוליטיקאי או שר או חבר כנסת, וחליל, ורוב חברי כנסת והשרים הם אנשים ישרים, ומי שמושחת הוא מושחת, וזה יכול להיות גם ראש לשכה יהיה מושחת.
אמת, כל אדם יכול להיות מושחת, אבל זאת לא השאלה. לא שאלנו האם אתה מושחת, אדוני. שאלנו למה גילדה עורכי הדין צריכה בכלל לבחור שופטים, למה לא להפקיע מידיהם, כמו שיש הצעות מימין ומשמאל, להפקיע, ולמשל, למנות פרופסורים, למנות שופטים בדימוס.
שופטים בדימוס, עורכי דין בדימוס.
בוא נזכר מה לפני חצי שנה. אותם אנשים, או רוב, לא כולם, אתם בטח לא, אבל אותם אנשים שהיום אומרים בוא נוציא את הכוח מלשכת עורכי הדין, זה אנשים שרוצים פשוט לרסק את מערכת המשפט.
אבל למה אתה לא עונה לנו? למה אתה לא עונה? אנחנו, לא, אל תענה בשמחה רוטמן, כי הוא לא שואל אותך. רינה מצליח שואלת.
לפני חצי שנה או שמונה חודשים, שבועיים בערך לפני הבחירות ללשכת עורכי הדין, אמרו כל הפוליטיקאים שרצו להוציא את הכוח מלשכת עורכי הדין ולהעביר אותו לפוליטיקאים אחרים, אמרו בואו נחכה ונראה אם נווה ייבחר שוב. אם נווה ייבחר שוב,
אבל עורך דין בכר, אנחנו לא מדברים בשם אחרים, אנחנו מדברים בשמנו. אנחנו לא ביקשנו לתת את המקום לפוליטיקאים, אנחנו לא חלק, מדברים על זה כחלק ממהפכה משפטית כוללת, אנחנו מדברים נקודתית על הדבר הזה, שאפשר לקחת עורכי דין לא פעילים, שהם מחוץ למערכת הלחצים הזאת, ואולי למנות אותם, ואנחנו מדברים נקודתית רק על הסוגיה הזאת. אז אל תתעלה בכל המהפכה המשפטית, אנחנו לא שם.
לא, אני רק אומר שאלה ש... רק אמרתי שתשימו לב, לכמות הכוחות שאמרו בואו נחכה לראות אם נווה יכול לחזור כי איתו אנחנו יכולים לעשות דילים. אבל, ולכן אני מסביר שוב, אם, השאלה בסוף מי ממנה את אותם גורמים?
לא, אתה לא
עונה.
אני אגיד לך משהו יותר מזה.
עורך
דין בכר, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו יותר, אני אגיד לך משהו יותר חמור. אני, כאזרחית המדינה, אפילו שאני, אין לי שום סיבה לחשוב שאתה אדם לא ישר, ההפך, אני לא אשמח, לא יכולה להיות ב-100% רגועה שבמי שאתה או אנשים מטעמך בלשכה יצביעו בעד מינוי שופטים, שזה מאינטרסים נקיים לגמרי. איך זה?
ואני שואל אותך, ואת אותו דבר, ולחברי כזה, את כן יכולה לסמוך?
לא, אבל אתה לא מבין, יש פה.
לא, אבל
אני רוצה לעשות לך הבחנה מאוד חשובה. יש חבר כנסת או שר, כמו הילד שקד, שהיא חשבה שצריך לגוון את בית המשפט העליון. תמורת גיוון בית המשפט העליון, היא הייתה מוכנה לעשות דיל פוליטי, שבו היא ממנה מישהו למחוזי, שאולי כן איתים, אבל היה מבין אלה שאיתים, הוא בוא נגיד. בסדר? ויש הבדל בין עורך דין שרוצה לקסח שופטת אחת כי היא לא טובה לפרנסה, כמו שהוא אמר, והוא שכח לקסח גם את האחר שלא טוב לו. אתה מבין את ההבדל?
אני יכול להשיב לך כן. בדיוק לכן מהטעם הזה. כששומעים את הקלטות, אני לא חושב שבאפסול שנפל בהתנהגות של הילד שקד, הילד שקד רצתה, כמו שאת אמרת, לפעול לקדם את התפישת העולם שלה. עכשיו, אפסול מפעל מי שירב את העניינים האישיים, אבל אני מסביר לך, שעניינים אישיים וכלכליים יכולים להיות גם עם אצל חקים ושרים, ויש ארבעה כאלה בוועדה לבחירת שקים.
רק שהם נבחרי ציבור ואתה לא.
את יכולה לסמוך, לא, סליחה, מה, אנחנו לא יודעים, עם כל הכבוד, זה התעממות. להגיד שנבחרי ציבור במדינת ישראל לא פועלים לאינטרסים כלכליים.
אבל עמית בכר, לסיום, שאלו אותך 3 פעמים בראיון הזה, מדוע גילדת עורכי הדין צריכה להיות בוועדה, וכל פעם ענית למה שמחה רוטמן, ולמה הוא...
בוא, אתה מכניס את המילה רוטמן כל הזמן, אני לא אמרתי רוטמן, אני כן מדבר על המהפכה המשטרית, אבל אני אומר יותר מזה. עורכי דין זה 2 מתוך 9 חברים בוועדה. 2 אנשים מתוך 9 שמביאים זווית מקצועית. עורכי דין מייצגים את כלל הציבור במדינת ישראל, הם מבינים זווית מקצועית של איך, ומנסים לקדם שופטים שמתנהגים באופן ראוי, שבאים מוכנים לדיונים, שנותנים יחס לעורכי דין ולציבור. ומי שעושה את זה,
עורך הדין עמית בכר,
בעניינים אישיים שלו, הוא פשוט מושחת, זה פודה.
עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
קח את ליבי, זה לא נחוץ לי יותר. אחרי שבי בגדת, אהלת אבטר. אתמול אהבת אני, ונסת אני, וחיבקת אני.
אתה יודע מי הלחין את השיר הזה?
אני נורא נהנה ממנו, מי הלחין?
הלחין האוטונומי פולני, שהלכה השבוע לעולמה, בסביבה טובה. נעמי פולני הייתה אישה מדהימה שאני הרצתי בנעוריי. היא בימה את התרנגולים, והיא הייתה האישה הזאת עם עצמה, והישראליות הכי, את יודע, שאני הכי אהבתי וככה. ומתברר שהיא הלחינה רק שיר אחד. שיר שכתב חיים חפר, קח את ליבי, הוא לא נחוץ לי יותר, אחרי שבי בגדת, עליו ווותר, ולך לעזאזל. עכשיו, השיר הזה, אני לא יודעת מתי בדיוק נעמי פולני הלחינה, ומתי חיים חפר כתב, הוא בטוח כתב את זה לבקשתה, אבל נעמי פולני הייתה נשואה לזמר ליאור ייני, כן. שהיה בתרנגולים, שהוא ידוע בעיקר בזה שהוא שר את השיר, בדומיה, אתה מכיר את השיר הזה?
אלה, קצת אחרת, כן.
כן? אוקיי. ונולדו להם 2 ילדים, בן ובת. הוא היה צעיר ממנה, הוא היה בלהקה שהיא בימה והם התאהבו והתחתנו, ואחרי זה הם נפרדו, אחרי פחות מ10 שנים הם נפרדו, ואחרי 4 שנים הוא התחתן עם האחיינית שלה, של נעמי פולני.
ועל זה היא הלחינה את ה...
לא חושבת. ואז הוא הביא עוד ילד, שקוראים לו שרני עיני, שהוא היה כוכב קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב.
אופה.
ככה אני ממסגרת לכם. אבל השיר הזה, שר דרור חפקין, זמרת שגם אני מאוד אוהבת, אני חושבת שרוב מאזיננו לא יודעים מי, אבל גם את השיר אני אוהבת, כי יש בו משהו כזה...
דיבור נגוע, כן.
בוטות כזה, כן, כן, וגם המנגינה מתאימה למילים, ואני רוצה, לזכרה של נעמי פולני, האהובה, המוכשרת, לשמוע עוד קצת מהצלילים האלה.
אבקר או הגשם דולף אוזנינו תשמענה לב דפק אל מול לב אל תלך אל שושנה
אל
קח את ליבי
חוזרים בשעה הבאה, רינה ועקיבא
לא נחוץ
חוץ לי
כאן רשת בית, רינה מצליח ועקיבא נוביק.
שעה שנייה של האירוע הזה. מכירה שאומרים אירוע על כל דבר בחדשות?
האירוע הזה, האירוע הזה.
לא באירוע. אנחנו באירוע, אז אנחנו עמוק באירוע. ממשיכים את לחצי השני, ואם תשאלי אותי, הטוב ביותר של התוכנית.
אה, לא? חשבתי...
זה תמיד מין פירמידה, מתחילים, מתחממים. כזה מתחילים הערות הלבוש, הופעה וזה, מחמאות הדדיות וכו', חיי השבוע וזה. מביאים ביטחוניסט שקורא לכבוש את לבנון, ואז קצת, את יודעת, דברי הוואי. ספדים וכולי, ועכשיו אנחנו ממשיכים. מתכוננים לפסח, אגב, שקלנו, רק נגיד למאזינינו, שקלנו לעשות פה באמת מוסף פסח שלם עם כל ההיבטים והניקיונות וכולי.
אבל?
אבל אמרנו, למה? מה אמרנו בעצם? את אמרת, שדי, לא?
אתה יודע, עקיבא, מאז שאימא שלי לא בחיים, החגים לא מדברים אליי.
לא מדברים?
כלום. ואני הייתי כזה בן אדם של חגים, שכאילו מישהו היה אומר לי ש, לא בא לי להיות פה, אני נוסע לחול, הייתי אומרת, איך אפשר? כאילו חג, זה כזה סבבה, כל המשפחה ביחד וזה. ומאז שאימא שלי איננה, לא מדבר אליי. לא אכפת לי, כן חג, לא חג. מצידי אני יכולה להיות לבד בבית.
אבל יש לך שולחן מרהיב לרוח, ויש לך פני משפחה ענפה.
אוקיי, נכון, אבל כאילו בלי אמא שלי, הכל הפך להיות קצת חסר טעם, אני חייבת להגיד.
תראי, אני חושב שמי שמחפשים להתנחם ולהתחזק, בליל הסדר יש איזה נקודה של עוצמה. קודם כל יש בו פרופורציות. אנחנו רואים כמה גרוע היה מצבנו פעם, והצלחנו איכשהו להתרומם ולהתגבר. ואני חושב שגם
השנה... ליפול שוב.
גם השנה כשליל הסדר יש בו, הוא לא בלתי מבאס אולי.
ויש... השנה ברור שהכל יותר מבאס.
יש לנו שבועים בעזה שכל דבר בחודש הקרוב בצל שלהם. אני למשל ממי שחושבים שלא צריך לקיים אירועי יום העצמאות השנה. אבל בליל הסדר...
שכן. אבל לא משנה, אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך את החיים ברוח הדאגה והדרישה והתביעה והתפילה לשחרור החטופים. אין ספק שהחג הזה הוא לא חג רגיל, אבל גם בחגים רגילים בפסח, אני מאוד מתקוממת נגד זה שהאגדה שאמורה להיות בסימן והגדת לבנך,
כן.
אין שום בן וגם לא בת, שמבינים את האגדה. כלומר, הלו, אתם רוצים שנגיד לבן, תכתבו את זה בשפה, שנבין מה אנחנו אומרים לו, ולא רבי טרפון, שהתקלקל לו הטלפון, ורבי זומה, שאני לא רוצה להגיד גם למה זה מתחרט.
אין צורך.
אבל כולנו עושים את זה ב... אז כאילו, דברו בשפה פשוטה, תספרו מה היה, מה היו הפרשנויות, מה הרבי אמר לרבי הזה, מה הזה הזה, שכל ילד יבין, כי זאת המטרה של ליל הסדר.
וואי, אני כל כך חולק עלייך. האגדה היא טקסט נהדר, וטוב שהוא לא משתנה.
וזה טוב שלא מבינים אותו.
בדיוק שומעים בכל מקבץ פרסומות את הקולה של לבנת בן חמו, מוכרת לנו את האגדה הישראלית, שזאת אגדה יפה, לא נעשה פה תוכן שיווקי, אגדה נהדרת, אבל...
בעברית?
יש בה את הטקסט ויש סביבו פירושים ואגדות מעוטף עזה וכו'. אפשר על הטקסט הקדום לאלתר ולהוסיף ולפרשן.
אבל למה לא לעשות בנוסח ישראלי? למה? מה קרה? זה אפילו לא עברית, חלק גדול זה בארמית.
נכון, בסדר.
אז למה? למה אנחנו צריכים להתפ...
אנשים פה לא יודעים ארמית, את רוצה להגיד לי?
למה אנחנו צריכים לקרוא בליל הסדר, שזה ליל חשוב וחג חשוב, ושחג החירות, ושיצאנו ממצרים וזה, למה אנחנו צריכים לקרוא בארמית? למה לא בעברית ועכשווית? למה לא להחשב אותה כל הזמן?
כי בסוף תהיה אגדת האימוג'י.
נגיד רבי זומה, אולי כבר הוא יברט את השם שלו.
זה שמו, מה?
אולי הוא יברט את השם שלו.
מה לזה?
תאר לך, אתה מסתובב בארץ עם שם שלום, קוראים לי זומה.
מה הבעיה? תראה ששמי השני הוא זומה.
וטרפון.
מה הבעיה בטרפון? מה?
לא, אז כשיש כבר...
לא, קאי, טאי.
כשיש כבר בדמי חיי, אז אנחנו אוהבים, כי זה עברית, ואנחנו מתענגים על המשפט הזה. אבל רוב המשפטים...
את לא תבזי פה את בן זומה, את יודעת, מאזינים פה מסמסים לי בעצבים פה...
לא, על בן זומה?
שפערנו פה על גדולי ישראל.
ההפך, אני מזכירה את בן זומה כל הזמן, כי הוא הלהיט של האגדה. אגב, גם ושדייך זה, זה גם מהאגדה. מה, עקיבא, אני חושבת שאני מביכה אותך. עקיבא לא יודע לאן להסתכל מרוב מבוכה.
תסתכל על ענק התרבות העברית, עומר בן רובי פה, מעבר לזכוכית, שגם הוא באמת פוחר אצבעותיו בייאוש.
הנה, מעניין מה הוא אומר בן רובי על זה שהאגדה היא לא בעברית.
פתח בן רובי פי ואמר, תראי, יש חשיבות בטקסטים הקדומים, יש חשיבות במסורת. האגדה מצליחה מאוד. ליל הסדר הוא האירוע היהודי המוצלח ביותר והנחגג ביותר, לדעתי.
קוראים אחרי האוכל?
כן, בוודאי. סוד קסמו הוא בזה שכל אב מגיד לבנו בדיוק אותו דבר.
הוא מגיד לבנו אותו דבר שהוא לא מבין.
ואת מכירה את העברית היום בת ימינו, את מכירה את העברית של הנוער. אם נתחיל לתרגם את האגדה בסוף, זה ייגמר בהגדוש.
אני לא אומרת, אבל בעברית, לפחות שזה יהיה עברית, שיעשו עברית כמו שהיה בעצבי. אבל עברית. אגדה בעברית.
נדון בזה. הנה. האנשים שלי ידברו עם האנשים שלה.
הוא בעדי, הוא עושה לי סימנים של בעד.
לא, הוא עושה סימנים שהשתיקה יפה להם. הוא זוהם בתוכו, אני מכיר אותו. אוקיי, סמסו לנו את דעתכם. האם הייתם מתרגמים את האגדה לעברית בת זמננו או שלא? גידופים על רינה לא יוקראו בשידור, חברים.
למה שיהיו גידופים?
לא, מה זה גידופים? ביקורת בונה.
על מה? מה עשיתי עכשיו?
על ההצעה לתרגם את האגדה לזה.
מה? אבל מה זה דבר כזה נורא?
אורינה, מה עשית?
על זה מקללים?
לא מקללים, אבל אנשים פה באטרף על הארמית ועל זה, אוקיי. עם ישראל חי וחוגג.
רק אליך, אליי לא.
חכי, ההמונים צובעים פה בשערי האולפן.
אוקיי.
אנחנו בשעה הקרובה נסיים אותה עם חנן יובל. שיר שלו. הנה, אנשים פה תמרינה.
מה?
אולי נדבר עם קונה החמץ הלאומי, עם אחינו חוסיין ג'אבר, שקונה כבר 28 שנים את החמץ ותמיד מחזיר אותו.
כן, לעומת אלה שלא מחזירים.
סיפור, כל הפרטים המלאים בהמשך. נדבר על אגף השיקום של משרד הביטחון, אולי האגף החשוב ביותר, כשאין מלחמה, ועוד ועוד ועוד. אנחנו רוצים לפתוח בשיחה עם מפקד יחידה בצהל, יחידת סיור דרום, זה נקרא. חיילים שסורקים, יסר דרום, סורקים את הרצועה ואת שטחנו ואת העוטף. הם אלה שמחפשים את החטופים שלנו, מחפשים את החללים שלנו.
את הגופות.
סגן אלוף אליסף ורמן הוא מפקד הגדוד הזה, מפקד היחידה הזאת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, איזה עבודה קשה,
אה? אנחנו מרגישים עבודה קדושה. אנחנו ממש מתאמנים, ומצד אחד מתפללים להיות מובטלים, אבל מצד שני אנחנו רוצים להיות שם תמיד, בשביל החללים.
תספר לנו בעצם מה אתם
עושים. איך זה נראה בפועל?
איך זה קורה?
אנחנו גדוד שמונה כ-400 לוחמים. כולם לוחמים מהחטיבות הלוחמות של צה"ל, כולם אנשי מילואים שמשתחררים מהיחידות הסדירות ומוצבים אצלנו בגדוד, ואנחנו בונים את האנשים גם מבחינת הידע המקצועי, וגם מבחינה מנטלית לקראת המשימה המורכבת הזו.
מה אתם עושים? עוברים לפי מודיעין או הולכים, איך אתם עושים את זה?
אז יש בגדול שני תרחישים אפשריים. תרחיש אחד זה סיטואציה שבה חס וחלילה חיילים של צהל נפגעים, באיזשהו מקרה שהוא מקרה מורכב, מקרה שלא מאפשר לכוחות הרפואה לפנות אותם אחורה. ובסיטואציה כזאת צריך בעצם לבודד זירה ולסרוק ולוודא שכל מה שיש בזירה חוזר חזרה לקבר ישראל. Mm-hmm. זה כמובן גם משפיע מאוד על היכולת אחרי זה לזהות ולהבין מי היה בזירה, מי נפגע, מי נמצא איתנו, מי אנחנו לא מצליחים לאתר אותו. Mm-hmm. שהמשימה של החיילים שלנו תהיה לוודא שכל החיילים שהיו בתוך האירוע המורכב נמצאים ומובעים בחזרה באופן שגם מאפשר זיהוי וגם מאפשר
גבורה. שזה זקה בעצם, אתם זקה בשדה הקרב.
אני לא אוהב לקרוא לזה זקה, בגלל שזאת משימה צבאית, שהיא בסוף מתבצעת גם תחת אש, ומתבצעת בכל התרחישים, גם בעל קרקע, בתת קרקע, בכל סיטואציה שקורית. אנחנו גם משתתפים עם הלוחמים במשימות של לחימה, תוך כדי המשימות של הסריקה, כי בסוף זאת יחידה לוחמת. ואנחנו גם מפנים את החללים לאחור, חללים שנהרגים והרפואה מפנה אותם, אנחנו מקבלים אותם ומעבירים אותם גם כן לטובת פעולת הזיהוי והקבורה.
אבל במקרה למשל, לפני כמה שבועות, לפני שבוע, שמענו שגופתו של חטוף אלעד קציר חולצה מחאן יונס. אתם יוצאים למשימות כאלה?
אז אני כמובן מדבר על מקרה קונקרטי, אבל אני אגיד שאנחנו במהלך הלחימה כמעט מדי שבוע חצינו גדר ויצאנו לסרוק ולאתר, ובמקרים רבים גם הצלחנו לאתר את מה שצריך בכל מקום שבו יש אינדיקציה שבהם נמצאים חללנו. היו גם סיטואציות שבהם נפצענו, אנשינו נפצעו תוך כדי הפעילות המורכבת הזאת, ואני יכול להגיד שבעצם אין רתיעה, זאת אומרת אין תרחיש שבו יהיה מידע קונקרטי או אירוע קונקרטי שצריך להגיע אליו ולהסתכן כדי להביא את אנשינו חזרה שלא נהיה בו.
אתה יודע, לכולנו צרוב בזיכרון, צרובה בזיכרון התמונה של החיילים על הברכיים בציר פילדלפי. וזה בעצם
באסון הנגמש, כן, לפני 20 שנה.
זה המשך של זה, לא?
אז אחד באמת מהפקת הלקחים אז, שלא היו אז יחידות מקצועיות שיעשו את זה, אז בעצם הרבנות הצבאית ורבנות פיקוד דרום שתחתיה אנחנו נמצאים, בעצם הקימו ממש גדוד לוחם, חטיבה לוחמת, יש מספר גדודים כאלו, ובעצם הרעיון הוא שלא צריך עוד פעם שלוחמים של היחידה שנפגעת אחרי אירוע כל כך טראומטי גם יעסקו בסיטואציה הזאת, וגם שמדובר ממש במקצוע. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים לאירוע, אז בסופו של דבר אנחנו יודעים לוודא שכל מה שהיה במרחב, א' להבין מה המרחב, מה היקף הפגיעה, איפה צריך לחפש, איך צריך לחפש. לפעמים אירוע שיכול לקחת מספר שעות, ולפעמים אירוע שיכול לקחת שבוע.
שבוע אתם סוחקים, נניח, אם מבנה מתפוצץ בעזה, אתם יכולים במשך שבוע אחר כך לעבוד שם כדי להביא את כל החללים לקבורה?
כן, כן, חד משמעית. יש אזורים שעדיין נסרקים בצד שלנו של הגדר, שאנחנו עדיין עובדים בהם, וכן, זה אירועים מורכבים. אני יכול להגיד שמה שהיה קשה במיוחד במלחמה הזאת, וזה לא התאמנו, למרות שהגענו מאוד מוכנים למלחמה, אבל אנחנו כיחידה צבאית היינו עורכים יותר לטיפול בחללי צה"ל, ובעצם לאור מה שהיה בשבעה באוקטובר, אז היינו צריכים גם להתמודד עם כל האזרחים. החללים האזרחיים.
תגיד, כן. אנשים שביחידה הזאת עומדים בקושי הזה, או שיש כאלה שלא עומדים בזה?
יש אנשים שמבקשים לפרוש,
כן?
אבל התפקיד שלנו בתור מפקדים, ובעצם הראות היא כל כך משמעותית, ותודעת השליחות היא כל כך משמעותית, שיש לנו המון אנשים שרוצים להצטרף ליחידה בהתנדבות, ובוודאי שרוצים להישאר. אני לא יכול לתאר לכם עכשיו כמה שאני אנסה להסביר את התחושה שאתה חוזר ממשימה, ואתה שומע שבזכות מה שעשית, חללי צהל נמצאו ויכולים כולם לבוא לקבורה, והמשפחות מקבלות את המידע תוך כמה שעות, וזה לא שמועות ולא וואטסאפים. אני יכול לספר לכם על מקרה שבו ממש הגענו לתרחיש מאוד מאוד מורכב, ממש 24 שעות אחרי שהתחילה המלחמה, טיפלנו בקרוב ל-50 חללים, זה היה אירוע שאף אחד לא תרחש ולא דמיין אותו, ועבדנו שם כמה שעות ארוכות, ואנשים לא מפסיקים לעבוד. זאת אומרת, יש כוח אחר שנמצא איתך ברגעים האלה, יש עוצמה מנטלית שהיא בלתי נתפסת. אני זוכר שהגענו גם בכניסה לאחד מהיישובים, וגם לאחת מהמיגוניות שהיו שם, והגענו למיגונית שהיו בתוכה הרבה מאוד חבר'ה שנהרגו. ובהתחלה הייתה תחושה, אני הרגשתי ברגע הראשון, אני נכנסתי לתוך המיגונית ראשון, הרגשתי, חזרו לי מראות ממתי שהייתי במסע לפולין כשהייתי נער, אבל אתה ככה עומד עם הנשק והמדים, ופתאום אתה מבין שזה לא פולין וזה לא שואה, ואנחנו תוך 6 שעות כבר כל הגדוד שלנו התייצב, בשעה 6 בערב כבר כולנו היינו בגזרה, ובאנו ללחם חזרה, ואיפה שהיה צריך לראות חזרה ירינו, ואיפה שהיה צריך לטפל בחללים ולפנות אותם אז פינינו, ואנחנו מרגישים ממש שליחות. תראו, החבר'ה שלנו עדיין מגויסים, כבר עוברים 200 יום.
ועכשיו אתם בתוך חזרה רק עובדים, נכון?
לא, אנחנו עושים סריקות גם בצד שלנו, יש עדיין נדרים שעדיין לא נמצאו, ויש גם... כן,
יש נדרים שהנחת העבודה שאולי אפשר עדיין להביא ודאות עליהם מישראל?
אני, עד כדי כך, אני מעדיף ברשותכם פחות להתייחס, אבל אנחנו עדיין מגויסים מלא ועובדים, והחבר'ה יהיו גם מובן בחג, ומאות ימים עוברים,
קורה...
הרוח היא משמעותית.
אליסף ורמן, סגן אלוף, קורה שאתם חופרים קברים בתוך עזה?
בוא נגיד שאיפה שיש מידע שנמצאים חללים, אנחנו נמצאים שם. הם מקומות שבהם היינו צריכים לעשות מאות בדיקות מעבר לגבול, כדי לנסות ולאתר את אנשינו, והיו גם תודה לאל מקרים שבהם הצלחנו, והיו גם מאות מקרים שבהם לא הצלחנו. אבל אנחנו נעשה את כל מה שצריך, עשינו ונעשה את כל מה שצריך. אנחנו מרגישים שבשביל זה אנחנו לזה התאמנו, לרגע הזה התכוננו.
לא, אבל חפרתם קברים?
איפה שהיה צריך גם חפרנו, איפה שהיה צריך להיכנס לתוך מבנים הרוסים נכנסנו, כל מה שהיה נדרש לעשות אז ביצענו.
אני זוכר את הסיפור, את הפרטים שנודעו אחרי שגופתו של זכריה באו מלוחזרה, על כך שבאמת המוסד ועוד כל מיני יחידות הצליחו להגיע בארצות אויב אל קבר והביאו, נדמה לי שהייתה שם ציצית, אני לא בטוח, ציצית או דיסקית או שרידי מדים, כן. עכשיו זה קורה ממש
כן,
פה בשדה הקרב.
במספרים הרבה יותר גדולים.
אליסף ורמן, אתה מפקד היחידה הזאת, נכון? או מגד יסר
כן,
דרום
אני,
על הנייר?
כן, זה גדוד. כן, גדוד, ואני המגד שלו.
אנחנו רוצים לשבח אתכם על הכוח ועל העבודה, ומי ייתן והיא תסתיים את הישו.
כן, אמן.
כן. שיהיה לך בכל זאת חג שקט.
תודה רבה, תודה. היה לי חשוב מאוד שעם ישראל ידע את כל הפעולות שנעשות בהקשר הזה. תודה רבה שנתתם לזה במה.
תודה לך.
תודה לכם.
תודה לך.
תודה אליסף. אנחנו כאן. נתונים שמפרסם משרד הביטחון על הצפי ומה שכבר קורה באגף השיקום. מציירים תמונה קודרת משהו, יש מחיר כבד גם בגוף וגם בנפש למלחמות שאנחנו בעיצומן. בהקשר הזה אנחנו אומרים בוקר טוב לנועה רופא, ראש היחידה הארצית לשירותים פסיכוסוציאליים באגף השיקום, נכון?
נכון, בוקר טוב.
בוקר טוב, תכף דנה, אנחנו נדבר איתך, אני רוצה להעיר משהו בהמשך לפתיח של עקיבא, שבעוד הפגיעות בגוף הן נראות ובולטות וניתנות לזיהוי, פגיעות בנפש יותר קשה לזהות וגם רבים מתאמצים להסתיר אותם, לכן זה קושי יותר גדול.
נכון, נכון, וגם רבים עוד נפצעו ועדיין לא מגיעים אלינו, ויגיעו אלינו רק בשלבים יותר מאוחרים בשנים הקרובות.
ובכל זאת, לפי המספרים שלכם, 8,000 פצועי נפש חדשים, אני מעריכה שזו רק ההתחלה, איך אתם מתמודדים עם זה?
נכון. אז בעצם אגף השיקום מאז השביעי לאוקטובר, שהבנו את גודל האירוע, התחלנו לעבוד בשני צירים מקבילים. הציר הראשון זה בעצם טיפול מהיר, ישיר וראשוני בפצועים. זה בעצם הנגשה של כלל המענים שאנחנו יודעים לתת באגף השיקום לפצועים. פרסנו 40 אנשי מילואים מקשרות בבתי החולים, ובעצם כבר התחלנו את הטיפול בפצועים, על מנת שקודם כל, בראש ובראשונה, ילכו לטפל בהם, בעצמם, בין אם זה בגוף ובין אם זה בנפש. והציר השני שאנחנו עובדים עליו, את בתחילת התוכנית אמרת שמאז שאיבדת את אמא שלך, אז החגים כבר לא נראים, החג כבר לא נראה אותו דבר. יש פה אובדן קולקטיבי, וכשיש פציעה יש גם לאובדן אישי. אנשים מאבדים משהו, והרבה יותר קשה להם בתקופת החגים. אגב, גם פצועים שנפצעו פיזית, וגם פצועים שנפצעו נפשית. ולכן כבר בשבועות האלה, סביב אירועי, סביב החג, וסביב יום הזיכרון ויום העצמאות, אנחנו פותחים מענים חדשים בדיוק כדי לתת את ה...
מה זה אומר מענים?
מה זה אומר מענים? אז פתחנו חוות שיקומיות. חוות שיקומיות הן בעצם חוות שפרוסות בכל הארץ, בכל חווה יש פעילות אחרת, וכל נכה וכל פצוע יכול לבחור את מה שמתאים לו. יש שם צוותים מקצועיים, יש שם קבוצות טיפוליות, ובעצם המטרה של החוות האלה הם לסייע לאותם פצועים, בין אם זה בעיקר בפצועי הנפש שסובלים מתגובות נפשיות, להגיע לחוות יחד עם קבוצת השייכות שלהם, ובעצם להתחיל לעבור טיפול שהמטרה שלו זה שיקום והחזרה לקהילה.
רגע, רגע, בואי בבקשה נתרגם את זה ממש לשפה פשוטה של מה קורה עם אדם, מה קורה עם לוחם שחוזר, לדעתי אגב מהיכרות אישית, כמעט כל לוחם שיצא מעזה צריך איזשהו עיבוד, עזרה. אני יודע שיש בפלוגות, ביחידות, פעילות של עיבוד.
נכון.
אבל מה קורה עם בן אדם שלא רק שלא מצליח להתמודד עם ימי המלחמה, אלא גם לא אומר את זה?
אז פה אנחנו מדברים בעצם על כמה אוכלוסיות. בעצם כל עוד הם בשירות, צהל, יש לו מערך בריאות הנפש גדול מאוד, שהוא חותר למגע ועושה באמת את מסעות העיבוד ואת כל ההתערבויות בתוך הפלוגות. אנשים שכבר השתחררו משירות, בין איזה שירות מילואים ובין איזה שירות סדיר, ויש להם תגובות נפשיות, וכמו שאמרת, להרבה אנשים יש תגובות נפשיות, והם הגישו את הבקשה להכרה בנכות שלהם ממשרד הביטחון, אנחנו מזמינים אותם לפנות לכל המענים שלנו. כמו שאמרתי, יש חוות טיפוליות, שיקומיות, אם עכשיו הוא נמצא בבית, יחש איזושהי מצוקה, אנחנו הקמנו בשבועות האחרונים צוותי מתן, זה צוות לתמיכה נפשית. בעצם הצוותים האלה נועדו בדיוק למקומות האלה שבו מישהו נמצא בבית שלו, מרגיש מצוקה, יש איזשהו סיכון, מסוכנות, משבר, אנחנו יודעים לשלוח אליו צוות מקצועי של אנשי מקצוע כדי שיתנו להם את המענה הראשוני ויסייעו להם בעצם בעת המצוקה.
כמה צוותים כאלה יש?
יש לנו צוותים שפרוסים בכל הארץ.
כמה?
היום יש לנו 4 צוותים, אחד בכל אזור, ואנחנו בתהליכי הרחבה של הצוותים האלה בהתאם לביקוש. זה מענה שנפתח לפני 3 שבועות, וכבר אנחנו רואים שיש פניות. אגב, לא תמיד של הפצוע עצמו, גם של בני המשפחה. אנחנו רואים את זה בעיקר אצל חבר'ה צעירים, שההורים או בני בנות הזוג יותר מעורבים בטיפול. הם פונים אלינו, יש לנו קו שפעיל 24 שעות, 7 ימים בשבוע, קו נפש אחת.
כמה זמן, כמה זמן נניח, את מפעילה קו, כמה זמן המענה שם, או שאין בעיה?
תוך כמה זמן מגיעים לפצוע?
לא, נניח את יודעת כמה עורכת שיחה ממוצעת בקו הזה?
אז זה מאוד 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 משתנה. זה יכולה להיות שיחה שבאמת בזה זה יסתיים. הוא צריך עכשיו לדבר עם מישהו, ויכול לדבר איתו גם שעה או שעתיים. וזה יכולה להיות גם שיחה של רבע שעה, שבסופה שיחליטו שצריך לשלוח צוות, ואז בעצם אנחנו שולחים את הצוות, כי אותו פצוע, פצועה,
יש הרבה שיחות?
בקו, כן, יש הרבה מאוד שיחות.
אבל יודעים על הקו הזה? אנחנו לא יודעים
שיש קו... כן, יש קו נפש אחת, כוכבית 89-44.
כוכבית 89-44? 24 שעות ביממה?
7 ימים בשבוע, זה קו שאנחנו מפעילים עם מתנדבים, שבעצם אפשר
כל אחד יכול לפנות אליו, גם בני המשפחה. הכל מופיע באתר שלנו. אנחנו מתחילת הלחימה מאוד מאוד מנגישים את האתר שלנו, על מנת שכולם יוכלו בכל פלטפורמה אפשרית ליצור איתנו קשר, בין אם זה דרך הקו, דרך האתר. היום לכל פצוע יש את קשר במחוז. זאת אומרת, כל פצוע שנפצע במלחמת חרבות הברזל, יש קו טלפון נייד זמין בטלפון או בוואטסאפ, עם אשת קשר מהמחוז, שהיא זמינה עבורו, בדיוק גם בשביל הדברים
האלה. בכמה מתמודדי נפש וחיילים שמתמודדים עם קושי נפשי אתם מטפלים מאז תחילת המלחמה?
יש לנו כ-1,500 חבר'ה שנפצעו ויש להם תגובה נפשית, אבל צריך להגיד על זה שתי אמירות. לא כל תגובה נפשית בסופו של דבר תתפתח לפוסט-טראומה, והמטרה המרכזית של העובדים הסוציאליים במחוזות ושל אגף השיקום היא למנוע תחלואה שתהיה כרונית, וצריך להגיד גם שאנחנו צופים שיגיעו אלינו עוד הרבה.
לא, 1,500 זה מעט מאוד מאוד, זה אחד מבערך 20? 30 שלחמו בעזה? אולי אחד מ-50?
קודם כל צריך לזכור שהקליניקה מדברת על 15% שיפתחו תגובות נפשיות. לא כל תגובה נפשית גם מתפתחת לפוסט-טראומה.
אבל כל תגובה נפשית זקוקה לעזרה.
נכון, וכל תגובה נפשית מקבלת. אנחנו מהרגע הראשון מטפלים. כל פצוע שנפצע מקבל כבר טיפול רפואי לפציעה שלו, אבל גם טיפול נפשי. אני אגיד לך יותר מזה, רינה, גם לבני המשפחה שלו. כי אנחנו
כן, אבל נועה רופא, זה זעיר שבזעיר מי שנפצעו גם פיזית.
מה זאת אומרת?
לא, הוא מתכוון שיש כאלה שלא נפצעו פיזית, אבל נפגעו נפשית.
50 אלף חיילים נניח כבשו את הרצועה, רובם המוחלט לא נפצעו פיזית. אם אתם הולכים דרך המשקפיים של מי נפצע פיזית.
רובם המוחלט נפצעו נפשית.
נכון, ולכן כל מי שנפצע בנפש והגיש את הבקשה, מקבל מאיתנו מיד את הטיפול הנפשי, לא ולבני המשפחה שלו. אנחנו לא מחכים שתהיה נכות כדי לתת את הטיפול. כבר מהרגע הראשון הוא מקבל את הטיפול הנפשי, יש לנו הרבה מאוד ספקי טיפול נפשי, למעלה מ-1,000, אנחנו ממשיכים בגיוסים אינטנסיביים של טיפולים ממוקדים לטראומה, ומרחיבים גם לעוד קשת של מענים נוספים, יש לנו מרפאות יהודיות לטיפול בפוסט-טראומה, מומחים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, שוב, לפצוע ולבני המשפחה שלו, כי אנחנו מאמינים שגם למשפחה יש מרכיב מאוד מאוד משמעותי בחוסן, במניעה ובשיקום של הפצוע.
טוב, בוא נחזור עקיבא על המספר.
כן, כוכבית 8944.
קו נפש אחת. גם האתר שלנו זמין, גם האנשים שלנו במחוזות, וחשוב לי ברשותכם להגיד משהו. תקופת החגים היא תקופה מורכבת. אנחנו לפני יום הזיכרון, לפני יום העצמאות.
גם אנשים נורמליים מתחרפנים בתקופה הזאת.
בדיוק, נכון. גם לנו זה קשה. לא אנשים נורמליים, אנשים שלא נפצעו באופן ישיר במלחמה. ואנחנו חשוב לנו...
מתכוונת לאנשים מן השורה, גם בימים רגילים.
אנשים שנכון, וזה משהו שפוגש כל אזרח במדינה, אחת על כמה וכמה חבר'ה שנלחמו, שנפצעו, וגם נכים ותיקים שלנו, שצריך לזכור שכל אירוע כזה מציף אצלהם הרבה יותר תגובות נפשיות ומורכבות, ואנחנו מזמינים את כולם לפנות, אם זה לקו נפש אחת, אם זה לא מחוז, יש לנו מענים, החוות יהיו פתוחות כל יום הזיכרון ויום העצמאות, לכלל ציבור הנכים, פיזי, נפש ובני המשפחה שלהם, כל המידע יופיע באתר, ואנחנו באמת מזמינים אנשים לבוא ולהסתייע, ולא להישאר עם הדבר הזה לבד.
ואפשר גם לשלוח עזרה לאדם אחר, שאתם יודעים נכון, עליו, או נכון. במרכאות כפולות להלשין או לידע. נכון. זה דבר חשוב.
מאוד מאוד צודק.
נועה רופא, ראש היחידה הארצית לשירותים פסיכוסוציאליים באגף השיקום, משרד הביטחון, שיהיה פסח שמח.
בשורות טובות, תודה רבה.
אמן. למי שאתה, איפה אנחנו? אז כאן, היא התשובה.
קודם, סתמת לי את הפה והכנסת את הפרסומות ככה, כשאני הייתי על סף להגיד משהו.
כן.
שאנחנו מדברים על בריאות הנפש, ואין לך מושג כמה המצב קשה בחברה האזרחית. וכל מערך בריאות הנפש הוא המערך הכי חלש, הכי פחות מוצלח בכלל במערכת הבריאות הישראלית, שיש בה עוד כמה פגמים. ואם אתה מצרף את המשברים שהיו בעקבות הקורונה, למשברים של המלחמה הזאת, אני אומרת לך, עקיבא, כשהכל יסתיים, אנחנו נמצא פה שברים שלא ידענו על קיומם. אנחנו נמצא רבדים של האוכלוסייה שלנו שהשארנו מאחור. דברים מאוד קשים, אנחנו נגלה שאין לנו היום פנאי וקשב להסתכל.
הלוואי שנדע להיות טובים יותר, אבל...
הלוואי.
כן.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכירת החמץ בפסח, ואני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה שתספר לי את הסיפור שסיפרת לי אתמול בערב.
על אבא שלי ומכירת החמץ?
כן.
לפני, אוקיי.
אתה רוצה קודם להגיד שלום לאורח שלנו שהוא יקשיב לסיפור?
נערך כאן, חוסיין ג'אבר קנה שבוע כמות לא נורמלית של חמץ. חוסיין, שלום.
אגב, איפה הוא שם אותה?
בוקר טוב, לך ולכל המאזינים.
תגיד, ג'אבר, איפה אתה שם את החמץ?
אני בינתיים, זה נשאר באותו מקומות, אבל בתקופת פסח אני מתארגן בעזרת השם כדי למצוא מקומות להעביר את זה. נראה, עד סוף פסח יהיה מקום.
ביום ראשון תחתום על רכישת החמץ של המדינה כמדי שנה ב-28 השנים האחרונות, נכון?
נכון, הטקס מתקיים ביום ראשון ברבנות הראשית, בשעה 11, עם שר האוצר וגם עם הרבנים הראשיים.
כמה אתה מקבל?
אני משלם, אני משלם מקדימה.
כמה אתה משלם? רק מקדמה?
בינתיים מקדמה, עד סוף פסח, יש את השמיים של המדינה, הם עושים הערכה בדיוק כמה זה עולה, ולפי זה אני צריך לשלים את הכסף עד סוף פסח.
אבל תזה, תעשה מסע ומתן, אל תשלם בה שהם מבקשים.
בדיוק, תהיה יהודי.
הם נגיד, הם אמרו לך ככה, תגיד, לא, אני לא מחלה, מה הם יעשו, אין להם ברירה.
יש פיקוח עסקי כמובן, אבל בסדר, נגיע בסוף להסכמה.
אבל תקשיב, ג'אבר, תשמע את הסיפור של עקיבא נוביק על החמץ שאבא שלו מכר.
תראה, במכירת חמץ, הרי אתה חלק פה מאיזה ישראבלוף, מאיזה פוילשטיק, קריצת עין. אבא שלי שנה אחת...
ישראבלוף? למה?
לא.
למה? כי אתה...
זה עסקה לכל דבר, עדים, הכל, חוקמים חוזר.
אתה לא תיקח את החמץ.
חכה, חכה, תשמע את הסיפור של עקיבא.
אתה לא תבוא באמצע פסח, אתה לא תבקש לממש באמצע פסח, נכון? אתה לא תבוא ותיקח את כל החמץ.
יש לו מחסנים, יש לו מחסנים.
על פי החוק והעליך, אתה יכול, זה מותר לי, זה שלי, אני צריך לבדוק ולבקר במקומות האלו.
אבל אנחנו סומכים עליך שלא תיקח לנו את החמץ, נכון?
אבל תשמע את הסיפור.
כן, אני שומע.
אבא שלי שנה אחת החליט לא לסמוך על מכירת החמץ. הוא אמר, זאת קריצת עין. הרי חוסיין ג'אבר אף פעם לא, הוא לא באמת קונה את החמץ, הוא לא מתכוון להשתמש בחמץ, הוא לא מחזיק את החמץ בשבוע הזה. אמר אבי מורי, אני השנה אהדר במצווה ואמכור באמת את החמץ לגוי. מצא חבר גוי, מכר לו וויסקי משובח, מכר לו תבלינים מיוחדים שאמא שלי הביאה מארצות הברית. עשה איתו את המחירה, לחצו ידיים, ובסוף פסח התקשר אליו, והוא אמר לו, צריך להחזיר? שתיתי את הוויסקי שלך, השתמשתי בתבלינים שלך.
תבלין בישל את האוכל, אני לא...
אז ג'אבר, בבקשה, אל תעשה לנו את התרגיל הזה.
מאז ועד היום אנחנו מוכרים לך את החמץ שלנו, וסומכים עליך, כי אנחנו כבר מתרוגרים בנושא הזה.
כן, נכון.
ולכן אני שואל אותך, בוא נתפלפל קצת בהלכה. אם אתה רוצה להשאיר את החמץ אצלך, שום דבר לא מונע ממך בעצם.
קנית את זה, זה שלך.
ונשאלת השאלה, חוסיין ג'אבר, מה היא מחירה? הרי אינך קונה את החמץ, ונמצאנו שוגגין.
המחירה היא חוקית רסמי לכל דבר, לפי החוזה, לפי התנאים. אבל יש שם תנאי שכאילו בסוף הפסח בעזרת השם, צריך להשלים את כל הכסף. וזה פה הסכום, 150 מיליארד דולר.
150 מיליארד דולר?
אז אני מתארגן עד סוף פסח, צריך לארגן את כל הסכום.
בסדר, תקשיב, אם אתה צריך עזרה, תדבר איתנו, ג'אבר.
תודה רינה, תודה, אני מאוד מודה לך.
אבל אז אתה נותן לי חלק מהחמץ גם.
בטח, אחוזים בוודאי.
כן.
תגיד, חוסיין, שאלתי אותך את זה גם בשנה שעברה, אבל רק להיות בטוח, בדקו, וידעו, נכון, אין שום סיכוי שאתה יהודי.
אתה מזכיר לי, אתה יודע, התחלנו עם, כאילו לעשות את המחירת חמץ ב-1995. אני עובד מלון רמדה בירושלים, אנחנו מארחים כל הסוגים, כל
העולם. אתה מאבו גוש?
אני מאבו גוש, אמת, נכון.
אבו גוש זה השכונה שלנו.
יופי, מאוד שמחים.
אני אוהבת את אבו גוש.
אז מתארחים אצלנו גם צמרת המדינה, חברי כנסת, שרים, רבנים הראשיים, והכרתי את הרב מאיר לאו, האבא, שיבדל לחיים ארוכים. ואז הוא אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, אני רוצה את העזרה שלך. כן, כבוד הרב, מה אני יכול לעזור? אמר לי, תשמע, אני, יש לי את המחירת חמץ עכשיו פסח, והתברר שמי שהיה עושה את זה, כאילו, לפני, הערבי, כאילו, אמא שלו או סבתא שלו יהודיה. ואז לפי הלכה אסור, כן. אז... אז הוא אומר לי, אתה בן אדם המתאים שאתה יכול לעשות את העסקה הזאת. משמחה, לקחתי את זה עליי, ואני רוצה את זה.
כל הכבוד. ישר כוחך.
אבל אתה לא באמת משלם את כל הכסף, בוא, בסדר, אנחנו הבנו.
הנה, אני משלם, משלם מקדמה.
מקדמה, מקדמה.
אתה שותף למעשה כל כך תחמני.
להציג את כל התחום.
אוקיי.
אתה שותף למעשה כל כך תחמני, שאני חושד שאתה כן יהודי.
תחמני? לא, לא, לא.
אבל נניח לך. חוסיין ג'אבר. רוחש
החמץ הלאומי. היה כיף לדבר איתך, תשמור לי כמה עוגות חמץ.
העונג והכבוד כולו שלי, אני מאחל חג שמח וקשר לכל בית ישראל.
ואנחנו מאחלים לך חג שמח וטרף. חוסיין ג'אבר, תודה.
יום נעים, תודה.
ביי.
ואנחנו נשמיע קודם את השיר, או שנפנה ישר למרואיין הבא שלנו?
בוא נגיד לו שלום, ואז נשמיע את השיר. שלום חנן.
שלום, אני צוחק עדיין מהיית המקודם.
כן, חנן יובל, מה שלומך?
בוקר טוב לכם. בסדר, בסדר, תודה רבה.
בוא נשמע את השיר החדש שלך, ואז נדבר. נשמע קצת מהשיר.
תודה רבה.
נעוץ או מוצב בליבך, את יודעת, האם דם ירוקן את נפשך ממני? נעוץ או מוצב בליבך, את יודעת, עודי בנשיפת הרוח העז. נעוץ או צב, אני בחיי על הארץ, בליבך.
חנן יובל, שיר אהבה של כן. מירון אייזקסון, שהוא משורר, ידוע כן. מוכר. שיר אהבה בימים כאלה?
חברי רוני סומק פעם לימד אותי, הוא המלמד שלי בנייני ספרות, שפעם נאמר, שיהודה עמיחי אמר, שגם אם אתה בחדר האטום יושב וכותב שיר אהבה, זה סוג של מחאה, סוג של אמירה.
וואלה.
יפה.
כן, זה משהו פילוסופי, צריך לחשוב על זה.
שיהיה בשביל מה לשבת בחדר האטום?
בשביל מי?
בשביל מי? אגב, השיר הזה נכתב לאשתו, שבאלף בניסן, ממש לפני שבוע, מלאה שנה לפטירתה.
הוא כתב את זה אחרי?
כן. כן, כן, זה שיר חדש.
ואיך התחברתם?
אני מכיר את מירון הרבה שנים. השם איזקסון עושה לי בכלל ריגושים, מכיוון שאני בוגר בית הספר החקלאי בפרדס חנה, ואחד ממייסדיו היה צבי איזקסון, שהוא פרדסן, והיה סבא שלו. הוא בא מ... הוא בא ממחנה החילוני, לפי דעתי, ועבר לחובש כיפה.
כן, נכון, הוא איש דתי. אני חושב שהוא גר בשכונה שלי, אני רואה אותו כל הזמן עובר. תגיד, חנן, קודם כל זה כיף, אני מברכת אותך שאתה מוציא שיר חדש, זה תמיד כיף ומשמח. אבל איך אתה עובר את הימים האלה?
באופן אישי, אני עובר את זה בצורה מטורפת. אני לא יכול להסביר את זה, אבל... חודש אפריל הוא פשוט חודש עמוס. אני נכון לרגע זה, מתחילת החודש הופעתי 12 הופעות יפות ומכובדות.
אני שמחה לשמוע את זה.
וחודש מאי מסודר, ואני עושה אירוע גדול בזאפה שבו אני מארח את אהוד בנאי בסוף מאי.
כן, שמעתי. תזמין אותי.
אוקיי, הוזמן ברגע זה.
יופי. אני אגיד לך למה...
רגע, רגע, זה רציני לרשום היומן?
כן, כן.
סגור.
אני רוצה להגיד לך שאני שמחה שאתה מופיע, כי אני שמחה בשבילך. אני שמחה בשביל הזמר העברי, שיש לי תחושה שבשעת מצוקה כמו שאנחנו עוברים עכשיו, הלב הישראלי חוזר אל הזמר העברי.
אני יכול לגזול חצי דקה מזמנכם ולספר על היו לי הופעות בתחילת המלחמה בפני מפונים, הופעות רבות, ובאחת ההופעות, תכף בהתחלה, באיזה מלון קטן בתל אביב, בסוף ההופעה קם איש גדול, חיבק אותי דקה שלמה, ותוך כדי חיבוק אמר לי, הבית שלי נשרף, החיים שלי נשרפו, אבל בשעה והרבע האחרונות שכחתי מזה והתחלתי לחשוב מחשבות שיהיה טוב. וואלה, יהיה טוב. קם והלך.
וואו.
זאת התשובה שלי.
מאוד מרגש.
איזה יופי.
או במלון בעין גדי ניגשה אישה ובסוף ההופעה ואמרה, תקשיב, חמישה מבני משפחתי נרצחו, אבל היום בפעם הראשונה שרתי. מה אני יכול לעשות מול האמירות האלה? להמשיך לשיר.
נכון, לא, לא, זה מדהים, זה מדהים. זה מה שמחבר בינינו עכשיו.
יש משהו מרפא, כן, בשירים ש... אתה בטח שונא את הקלישאה הזאת, אבל גדלנו עליהם.
כן, כן. או ב... בקבוצת יבנה ישבה משפחה מסעד על שבעה על בנה, וביקשו שאני אבוא להשתתף בשבעה ולשיר, ולבן קראו דור.
וואו, בדיוק חשבתי על השיר הזה עכשיו.
הבן שלי קוראים לו דור, ויש לי שיר, נקרא דור, בוא תשיר דור.
בטח.
או בפרדס חנה, נכד של תת-אלוף אחד שנרד, ובשלושים שמו מצבה, ועל המצבה חרטוט ליל חנייה, ובחייך, בוא תשיר בשלושים.
חנן יובל.
נהדר,
ותודה על כל המוזיקה. פחות
על השיר החדש.
תודה על כל המוזיקה, ניפגש בסוף מאי. זאפה הרצליה, תודה לך.
חג חירות שמח, חג חירות שמח.
אמן, אמן. תודה רבה, חנן.
וחג שמח גם ליהודי דמרי אגסי, עורכת המשדר, וגם למפיקו. אביגל ביגי בסדר.
חג, זהו, נפרדים עד אחרי החג?
תראי מה זה. אמיר שמואלי כאן איתנו. לילך גבי, שני לוי ושחר מעודד. על הדיגיטל.
שבוע הבא אנחנו משדרים?
לא. לדעתי לא אנחנו. אולי נעשה
הולכה. שחול המועד כזה?
חג שמח, רינה.
חג שמח, עקיבא.